הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. כן בחירות, לא בחירות, או ליתר דיוק מתי בחירות. לא נצליח לענות במדויק על השאלה הזאת היום. התשובה נמצאת כפי הנראה רק בידי אדם אחד, שכבר ניסה את מזלו 3 פעמים, ובינתיים מצליח בקרב ההישרדות הזה. בנימין נתניהו מעדיף להעניק כספים בקופסאות, ולא להעביר תקציב ל-16 החודשים הקרובים. עקיבא נוביק ינתח כאן האם הסקרים האחרונים שבהם מתחזק נפתלי בנט, וגוש הימין מקבל מעל 61 מנדטים, מקרבים את הבחירות. לנתניהו הוא אומר לא אכפת מה כותבים עליו יוסי ורטר או אביב דרוקר בארץ, אבל הוא מודאג מעמית סגל וקלמן ליבסקין שיוצאים נגדו בגלוי. אורי משגב מתייצב כבר 5 שבועות בהפגנות בבלפור, הוא ידווח מה שונה בהן למול המחאה החברתית. סמי פרץ ואיתן אבריאל יהיו עם הזווית הכלכלית. ובהמשך גם מנכ״ל הדסה זאב רוטשטיין, הוא מציע נוסחה משלו לחיסול הקורונה. נתניהו שהתייעץ איתו בסיבוב הקודם הפסיק להקשיב, ורוטשטיין יפרט כאן איך הידרדרה ישראל בנתוני התחלואה ואיך אפשר לפתוח את בתי הספר ולהחזיר את המשק לעבודה מלאה. רוני לינדר תצטרף אליי לשיחה הזאת. הנה התחלנו. ואנחנו פותחים עם הפוליטיקה, שמחוברת כמובן גם לכלכלה. 3 איתנו, אורי משגב, איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום.
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 אז אורי, כבר כל שבוע אתה נוסע להפגנות שם בירושלים, כבר כמה שבועות?
5 שבועות.
ומה אתה רואה שם?
קודם כל, בלפור זה הולך וגדל, המספרים הם כמובן יותר גבוהים מאשר בתקשורת, כולל אפילו בארץ.
זאת אומרת יותר מ-15,000?
להערכתי שבת האחרונה היה בין 30 ל-40 אלף, זה גם נמדד קצת בצמידים.
אבל נתניהו דווקא מרגיש שזה מחזק אותו, הוא מנגן על הדבר הזה בדיוק, כל מיני חיזרים וכאלה.
אני כופר בטיעון הזה, ככל שזה גדל ומתפשט, נראה לי שזה מלחיץ אותו. רוב זמנו מוקדש באובססיה לזה, אז כנראה שמשהו מטריד אותו שם.
אז מה אתה רואה בירושלים?
אני רואה בעיקר זעם ואני רואה בעיקר צעירים. אני רואה מחאה אזרחית שאני לא ראיתי כמוה, אפילו לא ב-2011. 2011 הייתה מחאה מאוד לא פוליטית, לא ממוקדת, פר וחלבי. לא האמנתי שמשהו פוליטי יצא מזה. זה באמת נגמר בוועדה ובגלעד שליט שחזר הביתה, כולנו שמחנו. אנחנו ותיקי ההפגנות והמחאות, היה כבר די מייאש ללכת. זה גם להפגנות המנומסות האלה בכיכר העיר תל אביב, שהיא ממילא שמאלנית, ולהפגין נגד נתניהו בעיר שהיא אנטי נתניהו. יש משהו מאוד סמלי בעלייה לירושלים, בעצמתים ובגשרים.
זאת אומרת, האוכלוסייה שם מאוד צעירה, היינו שם בפרק הקודם של הפודקאסט, קלטנו אנשים ברחוב, בעיקר אחרי חצות, אגב, אנשים בני 20, 20 וקצת, שנשארים שם ובאמת מאוד רוצים להשפיע.
כן, ויש הרבה אנרגיה, ואני כפי שעניתי במאמר שהתפרסם, הנה, אני עושה פרומו לעצמי, יותר מוכר היום בארץ.
חשוב, לא אתה.
עניתי גם לאלוף בן שנתן ניתוח מפוקח ומנומק למה זה לא יזיז כלום. תפקידה של המחאה לטעמי לא לייצר אלטרנטיבה שלטונית. המחאה מרעידה את האדמה פיזית מתחת לבלפור, מלחיצה את המשפחה בהפרעה שנמצאת שם ואת כל סריסיה. מכאן והלאה אין ספק שיצטרכו לקחת את זה בסוף פוליטיקאים חדשים וישנים.
אם אתה מחזיר את זה רגע למחאה של 2011 ולטיעון שלא יצא מזה שום דבר שהעלית,
אני כבר חוזר
אז בי. 10 שנים אחרי, בניתוחים של מדענים, של כלכלנים, יודעים שזה השפיע מאוד. נכון, זה לא גרם לנפילה של ראש הממשלה, אם זה היה פוליטי, זה גם לא גרם לירידה של מחירי הדיור, שזה התחיל בצורה כזאת, אבל לתקופה מסוימת זה כן גרם לירידה של מוצרים, אפילו הקוטג' שזה היה עוד אחד מהדגלים, ובעיקר זה גרם לשינוי של כמעט עשור בהתנהלות הפוליטית וההתנהלות הכלכלית וההתנהלות של תאגידים גדולים. עד לפני ממש שנה הם פחדו לעלות מחירים, הם פחדו לעשות דברים חזיריים. השינוי היה מאוד דרמטי, זה גם העלה את יאיר לפיד ואת יש עתיד. במשך 7 שנים שמענו 120 חברי כנסת מדברים אך ורק על סיפורים כלכליים וחברתיים, ורק לאחרונה חזרנו שוב לאיראן ולמשפטים של ראש הממשלה. אז אני מסכים איתך שהסיכוי שהמחאה הזאת כרגע בבלפור תקבל את מה שהיא רוצה, שזה התפטרות של ראש הממשלה בסעיף נפשי כבר לא יכולה עוד, הוא נמוך, אבל היא מאוד משפיעה על הפוליטיקה ועל הכלכלה וכמעט על כל דבר, כי הפוליטיקאים מפחדים וראש הממשלה ומשפחתו מפחדים לעשות דברים שהם אולי היו עושים אילולי האנשים לא היו עומדים מחוץ לבית שלהם.
אני מסכים ואני גם חוזר בי, השפיעה עמוקות מבחינת שיח ורעיונות שניתעו. מה שיותר יפה בעיניי הפעם זה שהיא באמת, היא פוליטית, היא יותר זועמת, היא יותר בוטה. במחאת 2011 כולם פחדו כל הזמן. גם עכשיו מנסים להפחיד אותנו שלא יבואו ביביסטים, שלא יבואו דתיים, שלא יבואו מזרחים. ב-2011 ממש היה פחד מלהגיד איזשהו דבר שירגיז מישהו, וזה קצת תיקה את העוקץ.
אבל הרקע הוא מאוד שונה, משום שב-2011 אני רואה את זה כמחאה של, נקרא לזה, התעוררות. אז גם אפשר להגיד, בסדר, הייתה בעיה עם יוקר מחיה, הייתה בעיה שאנשים הרגישו שזה אי שוויון, שיש פערים, אבל לא היה משהו נורא נורא בוער. הפעם זה מחאה שקשורה גם כמובן למצב המשפטי של נתניהו, וגם לתחושה שאפילו את זה, בני גנץ נכנס לממשלה ורואים שמרמים אותו, והתחושה היא שבאמת נוכלות כזו כללית, אבל גם למצב כלכלי הרבה יותר קשה, שכרוך גם באבטלה מאוד גבוהה וגם בקריסה של הרבה מאוד עסקים. אני חושב שעכשיו המצב הרבה יותר מדמם, ולכן אם ב-2011 נקרא לזה התעוררות, הפעם הפוטנציאל הוא של התפוצצות. שוב, אני לא יודע אם זה יביא להפלת ראש הממשלה או לא יביא להפלת ראש הממשלה, אבל אתה רואה את הזעם, אתה רואה את האנרגיה, אתה רואה את הווליום, הוא שונה מאוד, והוא יכול ללכת למקומות שונים ממה שראינו ב-2011.
אני יכול להגיד לך איפה אתה מאוד מדייק, וזה הזיהוי של הצעירים, אבל לא רק מתוקף זה שהם באים לשם, אלא שהם, בוא נגיד, הבעיה הכי גדולה היא שלהם. הם מתחילים להבין שמי שישלם את החשבון על כל ההזנחה הכלכלית החברתית, זה הצעירים, זה לא יכול להיות אחרת. אם ממשלת ישראל הוציאה עוד מעט כמעט 200 מיליארד שקל רק על הקורונה בחצי שנה האחרונה, כל הכסף הזה הגיע מהלוואות לטווח ארוך מאוד. זאת אומרת, מישהו ישלם את זה, זה אזרחי ישראל באמצעות תשלומי מיסים גבוהים בעוד 5, 10, 20, 30, אתה יודע לכמה זמן היו חלק מההנפקות שביצעו עכשיו? ל-100 שנה.
100 שנה.
אז זה כבר לא הצעירים, זה כבר הנכדים והנינים של הצעירים.
יתרה מזאת, להוסיף על דברי, ואני אמרתי, אם רוצה, אני רוצה באמת להיכנס לדיכאון, אני קורא דה מרקר, וקראתי
בוא אלינו, בשביל זה איתן, אנחנו פה.
הצרה היא מיידית, חבר'ה, אני פוגש באמת אנשים שחוזרים לגור עם ההורים, שצריכים לעזוב את תל אביב ואת החלומות שלהם. אין אופק לצעירים האלה. אותם, כמה אפשר יהיה לקנות בהסתה נגד שמאלנים ותקשורת וערבים? אני לא בטוח.
כדי שזה לא יראה כזה דיכאוני, אני שומע על הצעירים שחוזרים לבית של ההורים שלהם, אז אין להם עבודה, אבל הם מקבלים דמי אבטלה, ואז הם חוסכים הרבה מאוד כסף, ולך תדע, בעוד שנה יהיה להם 80,000 שקל לקנות רכב.
ואז ההורים ייכנסו לדיכאוני, כי בכל זאת שילד בין 30.
ומתח ועניינים, כן.
אבל זה נכון. בוא נדבר גם על התקציב, וזו אחת הסוגיות הפוליטיות החשובות של ימינו, האם תקציב לכמה חודשים שנותרו, מ-2020 או 21, או שידחו את החוק, הרבה בלגן, לא ברור מה קורה.
אנחנו לא נהיה פה בחילוקי דעות על העניין הזה. כל הסיפור הזה זה
פיקציה,
שקר,
לא?
שקר וגם גניבת דעת. אין יותר שום היגיון כלכלי בשום סרט שנכתב או תסריט שנכתב אי פעם לעשות תקציב ל-14 יום, או אני לא יודע מה, שמנסים עכשיו לדחות בקריאה ראשונה, בעוד 100 יום, ואנחנו נגיע לתקציב חד שנתי בחודש דצמבר. זאת אומרת, אתה יודע מה, התסריטאים של מונטי פייטון אפילו לא יכלו לחשוב על משהו כל כך הזוי. זה 100% פוליטי, ניסיון של נתניהו להחזיק את הקלף של פירוק הממשלה כל הזמן על השולחן. לכאורה, אני לא יודע, אתה צריך הרבה זמן בשביל להכין את התקציב הדו-שנתי. שקר, צריך בדיוק עוד 3 ימים לעבור מתקציב ל-3 חודשים, לתקציב לשנה ו-3 חודשים. אי אפשר לתכנן עכשיו, כי הרי ממילא המציאות תשתנה בשנה הבאה. עוד שקר, כי ממילא המציאות משתנה מרגע לרגע, וכל תקציב זה תמיד נכון, מעדכנים אותו כפי שצריך. זאת אומרת, מוכרים שקרים אחד אחרי השני עם רשת פנים רצינית ומניחים שלפחות חלק מהציבור מספיק מטומטם בשביל לאכול את הלוקש הזה.
ועכשיו בואו נכניס למשוואה הזאת עוד מישהו, שר הביטחון לשעבר והיום חבר הכנסת נפתלי בנט. אירחנו אותו כאן, אלוף בן ואני, לפני כמה שבועות. אז עכשיו האספירציה נגיד זה להיות ראש ממשלה, ואפשר לעשות זה דרך ימינה ועוד עם כיפה על הראש?
תראה, אפשר שראש הממשלה יהיה עם כיפה על הראש, זה
אפשר, אבל השאלה אם הציבור בשל לזה, לדעתך.
זאת שאלה שימים יגידו.
את הרעיון המלא עם בנט תוכלו לשמוע בפרק 134 של הפודקאסט, אבל עכשיו בואו ננסה לנתח בדיוק את הזווית הזאת, האם הוא ירוץ נגד נתניהו, ירוץ עם נתניהו, איך זה משפיע על המערכת הפוליטית. איתנו עקיבא נוביק, שלום.
שלום לכם, תודה שהזמנתם.
אז זה טוב או רע לנתניהו בנט עם 18 או 19 מנדטים?
תראה, בעולם מתוקן זה מצוין לנתניהו. הרי מה מחפש מנהיג ימין אם לא סוויצ'ר, אם לא מישהו שיודע להביא קולות מהמחנה היריב? ובאופן די מוזר, הפעם זה בנט. השרידים של כחול לבן, אנשים שהצביעו גנץ, אבל לפיד לא עבר להם טוב בגרון, אנשים שהם בעצם ימניים שלא רוצים את נתניהו והצביעו כחול לבן, עכשיו הם חונים אצל בנט. לא כל ה-18 מנדטים הווירטואליים של בנט באים מהליכוד, הם באים גם מאזור המרכז. בנט הוא חלום לנתניהו, הוא מה שהיה כחלון, הוא מה שנתניהו כל הזמן רצה, הוא מה שחיים ביבס עכשיו. נתניהו מנסה, כך על פי הפרסומים, להקים מפלגת מרכז חדשה של חיים ביבס. חיים ביבס הוא ליכודניק. בנט יכול להיות הדבר הזה אם הם רק לא היו שני אנשים עם כל כך הרבה דם רע ביניהם.
אז מה השתנה?
בנט הרגיש יריקה בפרצוף מנתניהו, הוא הודיע על פירוק הגוש, וזה מאפשר לו עכשיו גמישות מסוימת, שהוא יכול לשחק, להשתעשע ברעיון של להיות שחקן חופשי. לא מאמין שמישהו באמת קונה את זה. בנט הוא איש ימין, הוא גם במחנה הימין, וגם אם הוא יכריז עוד אלף פעם במדרגות הרבנות על פירוק הגוש, הגוש קיים. לא כי יש איזה הסכם, אלא פשוט יש מחנה ימין, ולכן הספירות של 61, 62, 63, הן נכונות כי יש עדיין מחנה ימין ביביסטי בישראל, וקשה לא לספור את בנט בתוכו.
זאת אומרת, מפה הוא יכול רק לרדת, ומה שמדבר על הציבור זה שהוא סוף סוף מישהו רציני שמדבר על פתרונות קורונה.
עכשיו יש לו קלף שספק אם יהיה לו אי פעם. הוא כחבר אופוזיציה עם הרבה זמן פנוי, ועם עבר בהייטק, בן אדם שהקים חברות והתרסק, הוא קלט ראשון כמה כואב יהיה עניין הפרנסה. והוא מסתובב המון בשטח עם טמפרמנט של רשגת בצופים, ברור שזה היתרון שלו. הבעיה שלו היא שיש לו תדמית נוראית שבעיקר נבנתה בארץ נהדרת ובגב האומה. התדמית של הזבולון, התדמית של המשיחי, של הדוס החשוך שרק מנסה לעשות הדתה לכל ילדי ישראל. זאת בעיה, והשאלה אם אנשי מרכז, אם אנשים שהם לא מצביעי בנט קלאסים יבואו אליו, זאת שאלה קשה מאוד, ואני חושב שהיא תלויה במידה מסוימת בכמה עמוק המשבר הכלכלי עוד יחריף.
מה זה אומר בכלל להצביע לו? מי בנט סוחב מאחוריו? סמוטריץ' בפנים, שקט בפנים, ועוד איזה 16 אנשים שאנחנו לא יודעים את שמם?
בנט מנסה עכשיו וינסה לבנות את מה שהוא קורא כנף מרכזית. זה אומר ליצור אצלו איזו חטיבה בתוך המפלגה שהיא תואמת כחול לבן, שהיא הימנים של כחול לבן. היא גם הדן מרידורים, היא גם היועז הנדלים, היא גם רובי ריבלינים, שהוא אגב אנשים שוכחים אבל איש ימין. מי שיביא אותו מעבר ל-12 מנדטים, שזה הישג השיא שלו מהפעם הראשונה שהוא רץ, הם רק המרכז. בימין הכתום העמוק אין 15 מנדטים. הליכודניקים לא בטוח בכלל שעזבו סופית את נתניהו. החורבות של כחול לבן, החורבות של בני גנץ, הם כנראה מי שעשויים להביא אותו באמת אל הישג בבחירות המתקרבות.
נתניהו די מומחה בלשתות מנדטים לבנט, מי מבטיח שזה לא יקרה הפעם?
אף אחד לא אומר שזה לא יקרה הפעם. נתניהו מומחה עולמי בשאיבת, בשתיית מנדטים מבנט, הוא בעיקר מומחה במשחק הרגע האחרון. בלשכנע את הישראלים או את הימנים, מה המשחק בבחירות האלה באמת? זה כן ביבי לא ביבי, זה ימין מול שמאל, זה יהודים מול ערבים, זה אני מול התקשורת, זה אף פעם לא היה הכלכלה. תמיד הבחירות התיישרו בסוף לפי דברים יותר עמוקים ויותר שורשיים מכלכלה. אבל גם אף פעם לא היינו במצב של יותר מ-20% אבטלה, אף פעם לא היינו בצמיחה שלילית כל כך גרועה, אף פעם המשק לא קרס ככה. תצרפו לזה את העניין האידיאולוגי שהימין האמיתי מתרחק בסנטימנט שלו מהביביסטים. תראו בשבת האחרונה, גם חגי סגל עורך מקור ראשון, גם אמנואל שילו עורך בשבע, שני העיתונים החשובים בימין, במאמרי מערכת נגד התפקוד של נתניהו, נגד ההליכה לבחירות, נגד זה שהוא מעדיף את האינטרס שלו על פני האינטרס של המדינה. ומה שיפיל את נתניהו זה לא מאמרים או פודקאסטים כאן בארץ, תסלחו לי. זה קלמן ליבסקין, זה עמית סגל, זה ביקורת מימין, כי את הביקורת משמאל הוא מנפנף בקלות. ראינו בשבוע, לפני שבוע, שבועיים, נתניהו נועם מהכתב ומתרכז בהפגנות, ומתרכז בזה שאיימן עודה משתתף בהפגנות. זה הזון שלו, זה האלמנט, שם הוא שוחק מודק במים בלמצב את הסיפור כשמאל נגדו. ביקורת מימין, מקלמן, מימית, זה כבר משהו שיכול באמת לפגוע.
למה? כי הם יכולים לשכנע אנשים לא לבוא לקלפי?
כי כל ביקורת שישמיעו יוסי ורטר או רביב דרוקר, נתניהו יוכל תמיד למצב כאיזה מלחמה שמאלנית שנועדה להפיל את שלטון הימין. אם רביב דרוקר כותב עליי משהו, כנראה שאני עושה דבר נכון. אבל כשקלמן ליבסקין חושף את ערוותו הפוליטית, זה נזק בבסיס. אנשים שחושבים כמו קלמן ליבסקין ומעריכים את היותו אחד העיתונאים הישרים בארץ, אומרים, יש פה עניין, וזה נזק בבסיס המצביעים, לכל המיזם של נתניהו, להגיד, אני הכי ימני שיש. ויש פה שינוי בשבע שנים האחרונות, דרמטי. בקמפיין 2013, נתניהו עשה קמפיין נגד בנט, שאומר, בנט מסתיר את אורית סטרוק. הוא החתיך, הרענן, אבל באמת הוא מסתיר את הקיצוני מחברון. מאז זה התהפך לגמרי. נתניהו גם ביקר בחברון לפני מערכות הבחירות האחרונות, והוא ייצר תחושה שאין עוד מלבדו בימין ואין ימנים ממנו.
דווקא במקרה הזה יכולה להיות ברית, להגיד, בין בנט לבין נלפיד?
אני לא מאמין, זה היה נישואי נוחות יותר מברית, זה היה הסכם כניסה בעצם, לא הכניסו אותם למועדון, אז הם אמרו, בוא נגיד שאנחנו באים ביחד, שניהם היו חדשים בפוליטיקה, לא היה אדם רע ביניהם, לא היה את השבירה המגוחכת ימינה של לפיד ואת החזרה שמאלה, הם תפקדו רע מאוד כשותפים. מסיקרתי את הממשלה הזאת, כל יום ראשון ישיבת הממשלה הסתיימה בעררים צולבים על כל דבר שצד אחד הגיש, זה לא מאוד עובד. הקלף של בנט הוא אחר. יש בכנסת היום בערך 70 אנשי ימין, ח"כים ימניים, תומכי סיפוח, תומכי רפורמות במערכת המשפט. אין שלטון לימין, או השלטון של הימין מקרטע, בגלל המונקי ביזנס הפרסונלי של נתניהו, בגלל שליברמן שונא אותו, בגלל שהוא הגלה את האוזר ואת הנדל ואת בנט. אם אנחנו סופרים את המפלגות שנולדו בליכוד, כמו ליברמן, כמו מה שהיה כחלון, כמו בנט שקד שהיו בליכוד, זה לא נתפס, הליכוד הצמיח חצי כנסת כמעט. ובנט, וגם שר לפניו אמר את זה, הם יוכלו לנופף בדגל של אני מביא שלטון, אני יכול להרכיב ממשלה. אם בנט עכשיו, וזה תיאורטי לחלוטין, מצליח לרוץ לרשות הממשלה, הוא אומר, ליברמן בא איתי, כחול לבן, אם הייתה בא איתי, מלבד לפיד, יש לו ממשלה בכיס.
אתה חושב שבנט צריך לבוא ולהגיד עכשיו, אני על נתניהו לא ממליץ, מה שיקרה יקרה, אבל נתניהו לא יכול להיות יותר ראש ממשלה?
לדעתי הוא בהחלט צריך להגיד את זה. זה לאו דווקא מול נתניהו, כי בקרב ראש בראש נתניהו מחסל את בנט, אבל זה בגלל מי שיבואו אחרי נתניהו. יום אחד יהיה היום שאחרי נתניהו הוא יוחלף בליכודניק אחר, וסביר להניח שהליכודניק הזה ייכנס לנעליים ענקיות ואולי קרוס תחת עומק הציפיות, אם זה יהיה ניר ברקת, אם זה יהיה גדעון סער, מולם בנט מתמודד עכשיו. ומול הבן אדם הבא, הוא צריך להגיד עכשיו, אני מנהיג ימין, כי יש עכשיו, על הטריבונה שלושה מנהיגי ימין נגיד, זה סער, ברקת ובנט, שלושתם ח"כים פשוטים ולא סתם. נתניהו מנסה לייבש כל דשא שצומח לידו. והיתרון של בנט בכל הדשא הרמוס הזה, זה שהוא יכול לקום ולהגיד, אני מנהיג ימין, ולהתחיל להכשיר את דעת הקהל בימין, לקבל אותו כאיזושהי אופציה מנהיגותית.
ואם אתה נתניהו, למה לא לצרף את בנט עכשיו לליכוד ולבנות אותו מבפנים או לנטרל אותו מבפנים?
כי אם אני נתניהו, אז אשתי לא מוכנה לשמוע על בנט בליכוד. היא בכלל רואה בו ובשקד סוכנים של השמאל, אנשים שמשתפים פעולה עם הגרועים שבאויבינו. בעוד אני צריך לקנות ממש כלי תקשורת כדי לקבל פרגונים, בנט ושקד הם כוכבים תקשורתיים, הם סטארים. מיילת שקד הייתה אפילו ממגישי חוק ישראל היום, שזה בציפור נפשם. ובעיקר האירוע של משפחת נתניהו מול בנט ושקד הוא לא רציונלי. רציונלית ברור שנתניהו היה צריך לקבל מזמן או להשאיר את בנט ושקד בליכוד. זה טוב למחנה הימין, זה מעורר איזושהי זרימת דם בעורקים. אבל כמו שאמרה שרה נתניהו בבית ראש הממשלה לא מזמן, בנוכחות המון עדים, היא אמרה, הילד לא תהיה בליכוד נקודה. זה היה כשבאו אליה ראשי ערים ופוליטיקאים ואמרו לה, האינטרס של הימין המובהק, אם אנחנו רוצים לעלות מה-55 שהיו לנו בספטמבר, אנחנו חייבים להכניס את שקד ובנט לליכוד, זה טוב לנו, זה מנטרל איומים. היא אמרה, היא לא תהיה בליכוד נקודה, כלומר, אין פה רציונל, לא תצליחו לשכנע אותי. שרה נתניהו היא היום הסלקטורית בליכוד, ולכן כל הגלות של בנט ושקד, ולכן הם צריכים עכשיו למקסם את זה ולהגיד, הגליתם אותנו, סבבה, אנחנו אופציה. קשה לי להאמין שבסופו של דבר זה לא יסתיים, כרגיל, בהמלצה של ימין נתניהו, אבל הם יכולים עכשיו במשך כמה חודשים לעבוד קשה על להכשיר את הלבבות ואת דעת הקהל בימין, לכך שבנט יכול להיות ראש ממשלה, יכול לתפקד ככה.
טוב, בשנאה האישית הזאת נעצור. עקיבא נוביק, תודה.
תודה לכם.
הנה המערכת הפוליטית איכשהו מסתדרת, עם הכוכבים מסתדרים לקראת בחירות, לא ברור מתי. מה נראה אחרי הבחירות האלה?
אני מספיק זקן בשביל לזכור את בנט נוסק כל פעם בסקרים, אחרי זה מתחילה השתייה חזרה, ואני חושב שהסקרים עכשיו חסרי משמעות מסיבה אחת. הם נעשים על רקע וקום, על רקע של בגידה במיליון וחצי מצביעים שהצביעו לכחול לבן ולעבודה, וכל עודיהם נשדדו.
זאת אומרת, אין אלטרנטיבה לנתניהו, אתה אומר.
אין וקום, יקום בית חדש. שירכז אליו.
מה, אייזנקוט, כל הדברים הרגילים שמדברים עליהם?
יהיה בית חדש למצביעי כחול לבן, והעבודה שברובם אין מה לעשות, זה מצביעי המערך לדורותיו, שמאל מרכז, מפאי, תקראו לזה איך
שאתם רוצים. טוב, לפיד גם מנסה לקחת אותו.
כן, חלקם אצל לפיד, חלקם יבואו לבית אחר שיקום. אני מניח שהסקרים האמיתיים יתיישרו לפחות באזור התיקו, החצי-חצי, שזה מה שהיה לנו שלושה סבבים.
לי יש איזו אינדיקציה, אני קורא לה המשפחה באשדוד. כשאני פוגש הרבה מאוד אנשים שמגיעים מאשדוד, מבאר שבע וכו', אז אני עושה בירור מה הלך הרוח עכשיו, ואני תמיד עושה דפי בחירות, ויצא לי לא מזמן לברר, ובאמת קלטתי ששני ביביסטים אמרו שהם מצביעים בנט. כי הם כועסים על נתניהו, ובנט נראה להם ממוקד מאוד בנושא של הקורונה, של המשבר הכלכלי, הוא מדבר יפה בסך הכל. תשמע, לימינה נדמה לי יש 7 מנדטים היום בכנסת, והסקרים נותנים להם משהו בין 14 ל-18 מנדטים.
19?
19, כן. סקר. אז הם נותנים להם באמת הרבה מאוד
מנדטים.
גם לא
ברור מה זה ימינה בכלל.
בדיוק. אז אני חושב שיש פה איזה 10 מנדטים לפחות באזור של ימינה שמסתובבים, עם מסר נכון, עם איזה סיפור נכון, אפשר לגרוף את המנדטים האלה. הם כרגע נמצאים באיזה מין פארקינג כזה אצל בנט, לא בטוח שהם יהיו שם.
אבל המשפחה מאשדוד תצביע להם או שתלך חזרה לליכוד כי נתניהו יקרא להם יש אסון?
זו שאלה טובה. שאלה עד כמה מי שיצוץ, נגיד, במקום, יראה מספיק אטרקטיבי. מעניין, עם סיפור מיוחד. לפיד למשל, אני יודע שהוא מוצר קצת מרתיע. מרתיע, אנשים לא תופסים אותו כראש ממשלה בקרב החוגים שאני פוגש. אז צריך להיות מישהו שיתפס כי עדיין יכול להיות ראש ממשלה, למרות שלדעתי הוא לא צריך לבוא ולהגיד אני אהיה ראש ממשלה, הוא רק צריך לבוא ולהגיד אני אבוא ואתפל בבעיות שלכם ותבוא קטן, מה שנקרא תשאף ל10 מנדטים, ואולי תביא גם 20 מנדטים.
אני כן מאמין לסקרים. לא שאני מאמין לסקרים, אני חושב שהם בסופו של דבר עדיין הדבר הכי מדויק שיש מול האלטרנטיבות של להפעיל את תחושות הבטן שלי, או תחושות הבטן של שני אנשים שפגשתי. זאת אומרת, מבחינתי, בכל נקודת זמן, הסקר, אם הוא ריגורוזי ואמין מבחינה מתודולוגית, הוא עדיין הנקודה הכי טובה. העניין הוא שבנט לא מציע שום דבר, הוא אף פעם לא הציע שום דבר, וגם עכשיו אין לו שום אג'נדה באמת. הוא כאילו מתנהל יותר טוב ומדבר יותר טוב על הבעיה.
אבל הוא ממוקד, איתן. הוא אומר קורונה, קורונה, פרנסה, פרנסה.
והוא לכאורה ממוקד.
להציג תוכניות רציניות.
כן. לא, אבל להבדיל מלפיד שיורה לכל מיני כיוונים, בנט הוא בסך הכל מאוד ממוקד. הוא אומר קורונה, הוא אומר פרנסה, וזה מסר שיחסית הרבה יותר קל להעביר אותו בימים אלה. כמובן שכשיהיה בחירות, אז כולם גם הבינו שמאחורי זה יש גם את שקט ועניינים של המערכת המשפט, וסמוטריץ'.
ביום הדין, בסופו של דבר, הפרישמיש ייגמר. כמו בסקרים, אז מה? עברנו כבר מזמן להצבעה עבור אדם ולא הצבעה עבור מפלגה.
חוץ מנתניהו, זה נתניהו והגמדים.
לא, אבל בסדר, אתה מצביע לנתניהו, אתה מצביע לבנט, אתה מצביע לגנץ, אתה מצביע לפעם היה גם בשמאל דברים, הם נמחיקו לחלוטין. אלה השמות בסופו של דבר, זאת אומרת, אלה האנשים. השאלה אם תבוא דמות חדשה, תסריט כמו, אני יודע מה, שגנץ יפרוש ויבוא גדי אייזנקוט, זה יכול להיות גיים צ'יינג'ר.
גם שם, אבל גבי אשכנזי
זה נראה לי
סגורי ישנה.
זו צנחה ב-80.
בני גנץ משומש.
כן. ועוד דבר להזכיר, מי בסוף בא להצביע?
אתה אומר, הליכודניקים לא יבואו להצביע.
וזה גם עמיתנו נחמיה כתב, לטעמי יותר נכון מפוליציסטים אחרים בארץ. בשביל לנצח את נתניהו, או לטלטל אותו, אתה לא חייב 30 מנדטים של ביביסטים שיעברו, כי זה לא יקרה. אתה צריך כמה מנדטים מאזורי הליכוד הרך שפשוט ישבו בבית.
שבזה נתניהו גם הצליח בבחירות האחרונות לגרור אנשים מהבית, והפעם אתה אומר הם לא יבואו.
ונושא הטרנאוט, מי בסוף מגיע ביום הבוחר להצביע, הוא קריטי, ואם להשלים את השיחה, אולי גם יותר צעירים שעד היום היו קצת עצלנים, ואם הם לומדים בחיפה ואמורים להצביע בתל אביב לא באו, אולי גם זה ישתנה.
אני משהו יותר טוב לעשות עכשיו.
כן, בדיוק, ולכן הם גם באים לבלפור אגב, אין להם עבודה. זה לא בושה להגיד, אין לאן לצאת ואין מקומות לעבוד.
טוב, נתניהו צודק לפי התיאוריה.
כמה אנשים באים לשם כי וואלה זה הצגה הכי טובה בעיר ואין להם משהו יותר טוב לעשות והברים סגורים ואין הופעות וזה הזדמנות להתלבש בחליפה של סופרמן ולקפוץ ולעלות על עמוד. באמת אני שואל אותך.
הגילויים של הסופרמן והמיצגים הם תמיד תופסים המון נפח בתקשורת והם גם נוחים לנתניהו. הרי שבוע אחד ניסה לשווק דגל פלסטין, שבוע אחרי זה ציצים, ושבוע אחרי זה מישהו שבא עם בלונים מנופחים. אבל זה כמובן לא מייצג את עיקר המפגינים שם. שוב, ההפגנות מאוד מאוד פוליטיות. אם גם אנשים נהנים בדרך, זה רק לטובת ההפגנות, וחבר שלי צעיר יותר לא התבייש להגיד, הוא אמר, האקשן, הסקס, ההורמונים חזרו להפגנות של השמאל, הם היו מאוד מזדקנות בשנים האחרונות, בואו נודה לאמת.
אבל אם נסכם, נתניהו בינתיים לא הולך לשום מקום, הוא זה שמכתיב את כל הכללים במערכת הפוליטית.
ממני לא שמעת את זה.
טוב, נראה כמה זמן זה ימשיך. איתן אבריאל, סמי פרץ ואורי משגב, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום רוני לינדר.
שלום שלום.
אז אנחנו כבר עם 400 חולים קשה, אנחנו מדברים על הקורונה כמובן, הסף של המערכת 600-800, בואי תתנו לנו איזה הערכת מצב, בינוני, טוב, קשה, מה המצב?
אני רואה את המצב כמצב לא קל בכלל, שלא נאמר אפילו קשה, אפשר להגיד. אנחנו כבר תקופה די ארוכה ביציבות, אבל ביציבות גבוהה מאוד. אנחנו מייצרים פה את מספר הנדבקים כרגע הכי גבוה במערב פר יום.
פר אוכלוסייה גם.
כמובן, ביחס לגודל האוכלוסייה, לא אבסולוטי. ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק ל-1 בספטמבר ול-א' באלול, שזה הזמן שבו חוזרות הישיבות.
ואז יהיו עוד צעדי פתיחה ועוד נדבקים, וזה יהיה יותר גרוע.
נכון, בעצם עכשיו אנחנו גם בסוג של הגבלות די חמורות. אין מערכת חינוך, אין טיסות, יש חופש גדול, הרבה אנשים גם לא הולכים לעבודה, וזה המצב. ועדיין ההדבקות נמשכות ככה. אנחנו עכשיו, למאזינים שלא יודעים, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של בין הזמנים, שזה בעצם החופש הגדול של החרדים, שכל בחורי הישיבה חוזרים לבתים שלהם.
תמיד יש הרבה טיולים בתקופה הזאת, הם מציפים את הפארקים.
נכון, הם מטיילים, הם נפגשים, ובעיקר חוזרים לבתים מהישיבות, אחרי זה הם יחזרו לישיבות.
ושם יש הרבה הדבקה.
זו תקופה מאוד רגישה. חוץ מזה, לפני כשבוע וחצי בתת באב, בעצם הסתיימה תקופה של 3 שבועות של בין המצרים שבהם לא היו חתונות ושמחות, ובעצם יש עכשיו לחץ מאוד גדול לחזור לעניין הזה של החתונות. ראינו את זה בבל, זה היה כמובן דוגמה מאוד קיצונית, מה שראינו, אבל יש גם לחץ של חתונות יותר קטנות, יש גם חתונות פיראטיות. כל הדברים האלה בעצם מקדמים את מקדם ההדבקה, והדבר הבאמת מאיים וגדול זה 1 בספטמבר שאנחנו מתקרבים אליו.
פתאום יהיה בום והתלמידים יחזרו ואז יביאו מחלות הביתה.
נכון, ואנחנו זוכרים בעצם מה קרה, בעצם פתיחת מערכת החינוך, אני חושבת שיש איזה די קונצנזוס שזה היה בעצם הזרז של הגל השני. לא ברור בעצם מה בדיוק המתווה ואיך אפשר לחזור במצב כזה. בואו נדבר על הצד השני של הדברים, שזה בעצם מערכת האשפוז, תכף נדבר על זה פה יותר בהרחבה. אליה כולנו נושאים עיניים.
עד כמה המערכת תחזיק.
נכון. עכשיו המצב הוא של לפחות הדיווחים שאני מקבלת, בחלק מבתי החולים ממש כמעט על סף אי הספיקה, יש שחיקה מאוד מאוד גדולה של הצוותים הרפואיים.
הרופאים גם הכריזו על סכסוך עבודה.
נכון, מכל מיני סיבות, לא רק בגלל זה. המעבדות, עובדי המעבדות קורסים, יש גם צוותים בבידוד, והצוותים שנשארים עובדים הרבה יותר קשה, המתמחים עושים הרבה יותר משמרות.
וזה עוד לפני החורף.
ואנחנו בשיא אוגוסט, כן? בשיא אוגוסט זה המצב שבו אין חולי שפעת מחכות וכולי. זה המצב כרגע. כמובן שאחרי 1 בספטמבר יש גם את חגי תשרי. בקיצור, בלגן, משימה מאוד מאוד קשה.
האורח המרכזי שלנו היום הוא פרופסור זאב רוטשטיין, מנכ"ל הדסה המרכזים רפואיים. שלום.
שלום לארץ.
אז גם אתה פסימי?
מדינת ישראל, אחת המדינות הכי מתקדמות בעולם, הייטקיסטית, עם ראש. אנחנו מדברים על הסטריאוטיפ הישראלי, שהוא חכם יותר מכולם, וכל המדינות טיפשות. והנה, תסתכל, אנחנו נכנסנו לתוך המשבר הזה של הקורונה, בהרגשה שאם אנחנו נעשה סגר ונסגור את כל הכניסות לישראל ונרוס את כל התעופה, לפחות נשמור את החינוך, נשמור את התרבות, ואנחנו נוכל להמשיך לחיות וכולי. אז גם לא שמרנו את התרבות, וגם לא שמרנו את החינוך, וגם היה סגר, וגם הרסנו את מקומות עבודה, וגם הכלכלה שלנו הולכה לאיבוד, ויש לנו כמעט מיליון, אוקיי, מובטלים, ויש אנשים שאין להם מה להביא כסף הביתה לאכול. זה מדינת ישראל, זה לא היה אף פעם. על רקע הזה של הרס הכלכלה והכל, אנחנו המדינה הרביעית מלמטה בתחלואה. אז איפה טעינו? יש מדינות אחרות בעולם, אנחנו לא יחידים, זאת אומרת, אנחנו לא ממציאים את הגלגל. בוא נשב ונגיד, איפה טעינו? זאת אומרת, רוני, פתיחת מערכת החינוך. אני לא מסכים איתה. הרבה מדינות פתחו את מערכת החינוך. למה?
לא כמונו.
זה נטייה להאשמה עצמית לחפש תירוצים. הנקודה היחידה, באמת, שהיינו שונים מכל מדינה אחרת, מתחילת האירוע ועד סופו, שחיפשנו את האנשים הלא נכונים בתור מדביקים. פשוט. ואז הקורונה צחקה. קודם כל, אין לנו לאן ללכת. סגרנו את הים, סגרנו את האוויר, אז היא נשארת פה. אוקיי, שניים, לא עשינו שום דבר לעשות לרע. אז אם פורחת, עוברת מאחד לאחד בצורה חופשית, אנחנו לא מפרים להדבקות.
אז מה זה אנשים הלא נכונים? מי היית מחפש?
או, יש בקורונה סיסטם הזה לא פשוט, וצריך להבין את הנקודה הזאת. יש בין החולים, בין האנשים, סליחה, אני לא רוצה להגיד חולים, שהם אסימפטומטיים שמרגישים כמוני כמוך, אלה שנדבקו סדר גודל של 5 ימים קודם, הם לא מרגישים שהם חולים, הם בריאים, אין להם חום, הם אלה שהולכים לג'ים והולכים לחתונות, והולכים למסיבות סוף שנה ויוצאים לים ומרגישים טוב.
ואז הם מדביקים.
ואז ביום עבודה רגיל שלהם, הם מדביקים 60-70 איש.
אז איך אתה יודע שרוני, אני או אתה לא כאלה?
באנגלית הם נקראים סופר ספרדרס, בעברית הם קוראים להם מפיצי על. קודם כל, אם ייפול לנו הסימון שנבין שזאת הבעיה, אז עם ישראל ידע למצוא פטנטים מה לעשות. בוא, הפטנט הכי קל שהוא בלתי אפשרי לחלוטין, זה בוא נגיד שמיום ראשון הבא, לוקחים את כל 9 מיליון מדינת ישראל, דוגמים אותם, כל מי שחולה סוגרים אותו בתוך כלום כמו שעשינו בסין, לא יוצא החוצה שבועיים, גמרנו את המחלה.
אז אתה חוזר שבועיים, לזה שצריך לעשות הרבה
בדיקות. רגע, תוך שבועיים אין מחלה, אבל זה יפה בתיאוריה, במעשי לא נראה לי שאפשר. אז בוא נעשה קירוב. אז אולי אפשר לסגור את כל 9 מיליון, אז בוא ניקח אזור, אוקיי? בוא ניקח אזור, נגיד חיפה והצפון, או את אזור המרכז, או את אזור הדרום, ננתק אותו, אפילו לוגית, כרגע, נעשה את זה שם, ננקה את האזור, נעבור לאזור הבא.
סגרים מקומיים.
אפשר, תוך זמן קצר, לנקות את הקורונה. עכשיו, אם אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים גם ליהנות מזה שאנשים עובדים ולא סגורים ולא כלום, אפשר לעשות את זה תוך כדי, אבל צריך לעשות בדיקות. אתה יודע מה מספר הבדיקות היום?
סביב 10,000.
פחות. 7,000 בדיקות. אחרי שחצי שנה אנחנו מדברים שצריך לעשות בדיקות, 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 בדיקות.
טוב, כי משרד הבריאות הקטין את מספר הבדיקות כדי להקטין את מספר הנדבקים.
אז אם הוא דאג למספר נדבקים גבוה, ובגלל זה הוא הוריד את ההתוויות, ובגלל זה יש לנו יותר נדבקים ויותר חולים, אז מגיע לו תשפו. אבל אם הוא רוצה לעשות את ההפך, אז הוא טעה. אז אם הוא טעה, אפשר לתקן. עכשיו, אתה מדבר איתי, מה זה 7,000? שאלה למי עושים? אתה, כדי לעשות בדיקה היום, אתה צריך אחד, להרגיש לא טוב. ללכת לרופא, להזמין תור, זה יום, יום וחצי, הרופא רואה אותך, הוא רושם לך, אתה הולך לחכות בתור במעבדה עוד יום, יום וחצי, ועוד יום, יום וחצי, עכשיו מקבל את התשובה. בקיצור, אם במקרה היית מדביק, גמרת את מכסת העבודה שלך, השארת 100 חללים.
כולם.
איך אתה רוצה להילחם בזה? ואנחנו כל שבועיים דוגמים את העובדים, כולל את המנהל, אין חוכמות, הוא עומד ככה, פותחים את הפה ודוגמים אותו. 16:00 הגיעה אליי בלי אוויר הדוגמת, אומרת לי, אני נורא מצטערת, רצתי, עבדתי, אמרתי, 16:00 כבר רצת, מבדת, תזוז וכו'. שום כלום, הלכתי הביתה בלי ציפיות, 20:00, 4 שעות אחרי זה, מקבל טלפון, קופת חולים מאוחדת. רוטשטיין זאב, כך וכך וכך, הבדיקה שלך שלילית. כל הרוחות, אם בהדסה אפשר תוך 4 שעות לקבל תשובה, אי אפשר לעשות זה בכל הארץ, ולקצר את ימי העבודה של המדביקים,
אז למה כל זה לא קורה? למה זה לא קורה? בלגן?
אז יש לנו קיבעון.
מה זה לנו? הממשלה, הרופאים, בתי החולים, משרד הבריאות?
לי יש טענות על ניהול המערכה נגד הקורונה מההתחלה. לא סתמתי את הפה, דיברתי בכל פורום, עד שנמאסתי על כולם והפסיקו לדבר איתי.
לא, אבל היית לפחות לפי הצילומים במקור, דיברת עם ראש הממשלה, נתת לו טיפים, לפחות אז הוא הקשיב.
בהתחלה שהוא רצה לשמוע, אני לא בטוח אם הוא הקשיב או לא הקשיב, הייתי אחד מתוך כמה.
אבל היה לך טלפון עליו, בעצם זה שהצלחת להגיע אליו לדבר איתו, כבר יש פה.
נכון, אז הצלחתי לדבר איתו, תקופה מסוימת, אני כבר לא בשום קשר איתו בתקופה יחסית די ארוכה.
זאת אומרת, אתה מתקשר, מנסה להגיד לו את הדברים האלה והוא לא רוצה לשמוע?
אני הבנתי, לא, אתה יודע, לא צריך לספר לך שאתה מצורע, אתה יכול להרגיש את זה די לבד. אני הרגשתי שאני חריג, שכולם מדברים כל הזמן על איך סוגרים, איך לא לומדים, איך ככה ואיך ככה.
אבל אולי זה משרת את נתניהו?
אני לא פוליטיקאי, אני לא בפוליטיקה, למרות שאני יושב בארץ. אני רוצה ואני עושה את כל חיי, נתתי לרפואה ציבורית, למרות שמדברים עליי הרבה בהקשרים של כסף.
אבל למה הרגשת מצורה? אמרת שהפסקת להתקשר והפסיקו לשמוע אותך.
כי נראה היה לי שמה שאני חושב, שנראה לי קריסטל קליר מאוד ברור, אחרים לא חושבים כך.
אבל עדיין למה לא להמשיך להשמיע? למה לא להתקשר נתניהו לצעוק עליו בטלפון? אל תעשה סגרים, תעשה בדיקות.
אז קודם כל, לא עלמן ישראל. התמנה פרויקטור.
רוני גמזו.
רוני גמזו, ואני בחבר יועציו, ואני משמיע את הדעות שלי בפורום הנכון, כדי שרוני ייקח אותם הלאה.
הוא מקשיב?
הוא מקשיב, השאלה רק מה
הוא יכול להעביר. גם הוא אנטיסגרים, אגב, ניתן סגרים, זה לא הוא, אומר שהוא לא צריך לסגור.
תקשיב, זה כל כך הגיוני. הרי כיוון שאנחנו לא בודקים, אז שאתה סוגר משפחה עם 8 איש, יכול להיות שיש אחד מדבק, אז אתה הפכת אחרי הסגר 8 חולים. זאת אומרת, אתה לא בודק, אתה סוגר אותם, זה רק נזק. מה צריך לקרות? לפזר להם צ'קים של 750 שקל?
אז אולי זה משרת מישהו?
אני לא פוליטיקאי, אני לא תגרור אותי לתוך המחנה הפוליטי. אני מחפש, אם בכלל, לנסות לשנות את התמונה שרוני תיארה אותה כרגע, כי אני רואה ב3 ימים האחרונים התחלה של טיפוס, עוד פעם של תחלואה, ואנחנו עדיין בקיץ. ואני רואה את בית החולים שלי בתור דוגמה, שאמור לקבל ב-15 לחודש 70 מיליון שקל כדי שישלם מזכורות, שהודיעו לו משרד האוצר רק אתמול, שלא תקבל 70 מיליון שקל, ניתן לך בקושי 30. למה ככה? אני ב-30 לא יכול לשלם גם מזכורות וגם לקנות תרופות וכו'. זאת אומרת, מישהו דן אותנו באמת ברותחין.
למה? מתעללים בכם?
אני לא, לא יודע, זה לא רק לנו. יש עוד בתי חולים במדינה, ואפילו בתי חולים שלטים, הם חיסלו להם את התאגידים, ועוד עוד, עוד מראים בישים אחרים. כי יש איזו קבוצה מרכזית שמשפיעה במדינה, ואני לא חושב שזה דווקא פוליטיקאים שלא מסוגלת לראות את התמונה, והיא לא רואה את הכרזה על הקיר, החורף מגיע. דיברה רוני על הראשון ספטמבר, היא שכחה להגיד שאנחנו בעוד שבועיים יוצאים לסליחות, עוד הפעם מתקבצים כולם בתוך הסליחות, מכינים את החגים, אנחנו בפסח ישבנו מונסחים שטוחים וניהלנו סדר מול ילדים שהיו מפוזרים בכל מיני מקומות, מה יקרה עכשיו? עוד פעם גם ראש השנה נהרוס, ואז הציבור לא רק שהוא מתעייף, הוא בוחל במה שקורה.
שתי נקודות לגבי הבדיקות. אחת זה שהיה לחץ מאוד גדול של הקופות בעצם להפסיק לבדוק את האסימפטומטים, כי היה להם מאוד מאוד קשה לעמוד בזה תפעולית. הבדיקות של האסימפטומטים פוצצו להם את המעבדות, גרמו גם לעיכובים מאוד גדולים בתוצאות של הבדיקות, ובעצם הלחץ...
אני נכנס לדברים שלך ומבקש סליחה. אנחנו, במעבדה שלנו בהדסה, מסוגלים לעשות 5,000 בדיקות ליממה. למה? לא שאנחנו חיים לחכמים. אנחנו הבנו שיש בעיה בניהול של הבדיקות, הזמנו את חברת רפאל, שהיא חברה ממשלתית, כיודע, עם אנשים מאוד מאוד חכמים, הם יעלו תהליך העבודה, אנחנו מגיעים 5,000. את יודעת שהשבוע עשיתי 300 בדיקות. למה קופות חולים הפסיקו לשלוח עלינו את הבדיקות שלהם?
כי זה עולה להם כסף.
זה עולה להם כסף, אבל מתוך תקציב שמקבלים. זה לא שהן קורסות, הקופות. הן אפילו לא שולחות אלינו, לא שולחות לבתי חולים אחרים. אני פיתרתי את אנשי המעבדה הנוספים שהרזקנו, ירדתי למשמרת, משמרת וחצי ליום, אנחנו יכולים לעבוד 3 משמרות ליום. כן. אם מישהו היה מתכלל את זה, אם מישהו היה ממש יושב על הסיפור הזה, היה עוצר את הכדאיות. האנשים האלה של אנשי המעבדות מרוויחים מעט מאוד כסף. תשמעי, הם נמצאים בתחתית הרבע. הצעקה שלהם הייתה גם תשפרו תנאי השכר שלנו, אנחנו עובדים קשה. אז במקום לעשות את הסיפור הזה, הפסקנו את הבדיקות. אז למי אנחנו עושים בדיקות? באמת, לאנשים חולים שמתקשים בנשימה, שיש להם חום, שיש להם דלקת ריאות, הסטורציה מתחת 94, זה אותו חתול עם זנב שחור, עוקב שפם ועושה מיהו, אז עכשיו לוקחים אותו לווטרינר לראות שבאמת שהוא חתול. אבל למי זה עוזר? אני לא רוצה לדבר, אבל רשימת הנפטרים הולכת וגדלה גם יחסית לעולם פר אוכלוסייה, וזה מאוד לא מחמיא למדינת ישראל להימצא בשיעורי תחלואה כאלה, ואוטוטו גם בשיעורי תמותה כאלה, אחרי שכולם התפארו, כולל ראש הממשלה שלנו, תבואו אלינו, תלמדו איך להתמודד מול הקורונה. מסתבר, דברים לא אחראים.
אם הפתרון כל כך קל, ואפשר לפתור את זה באמת, אתה אומר, תוך יממה להגיד, בוא תעשו כך הרבה בדיקות, ובטח בתי חולים אחרים יכולים לעשות הרבה בדיקות, אפשר לפתור את זה באמת בהוראה אחת, בטלפון אחד, פותרים. למה זה לא קורה?
למה אתה שואל אותי? אני יכול להגיד לך רק לגבי עצמי.
לא, בסדר, אתה מכיר את המערכת הרבה שנים בה, אתה יכול לנתח לנו את זה יותר טוב ממה שרוני ואני יכולים.
דווקא בגלל שאני מכיר את המערכת, אני מבין את הסרבול שלה.
למה? כי זה בירוקרטיה מסובכת.
בטח, יש משרד בריאות ויש מכלול, ויש פיקוד העורף, ויש את אלה ויש את אלה.
מה המדד שצריך להסתכל עליו עכשיו שנראה שהדבר משתנה? בדיקות?
בדיקות לאנשים הנכונים.
טוב, אין לנו דרך לדעת את זה.
יש לנו דרך לדעת את זה. תשמע, יש לנו מערכות באמת מאוד מתוחכמות. אנחנו גם מפעילים את השבק, אנחנו מאתרים מגעים. לא כל כך בעיה גדולה לתפוס את המגע בסיבוב הראשון, ואת האנשים האלה לבדוק. אלה שיש חשש גדול לתקוע אותם.
טוב, לא עושים חקירות אפידמיולוגיות, לא עושים.
אנחנו לא עושים מספיק, ואנחנו גם את המגעים הראשונים לא ממש מבודדים, ויש על זה דיונים שלמים. גם אנחנו מתבלבלים בכלל במונחים. מה, אנחנו מבודדים? זה סגר, יש סגר ויש בידוד. בידוד זה לאנשים חולים. מי שחלה, בודד אותו. ואנשים צריכים להבין שיש הבדל גדול ביניהם. למה אם אתה בידוד ואתה לא ממש מבודד, אתה מסתובב בבניין עם 100 משפחות נוספות, אתה גם משמש שם חומר הפריה למחלות נוספות.
אני רק אגיד דבר אחרון לגבי העניין הזה, ששבוע שעבר כן שינו את הנהלים, והכניסו איזשהו סעיף לתוך נהלי הבדיקה, שאומר שמותר לרופא משפחה לשלוח מותר, והוא גם צריך לשלוח מגעים של חולים לבדיקה. אז יכול להיות שיהיה פה שינוי בדיוק בכיוון הזה שאתה מדבר עליו. אגב, אני קיבלתי איזה ריקושטי מרופאים שאומרים, מה פתאום, עוד פעם משגעים אותנו, ואנחנו כל שבוע מסבירים משהו אחר למטופלים שלנו. וכן, במאמר מוסגר צריך להגיד שכל הגישה הזאת של פרופסור רוטשטיין, יש לה גם יש הרבה אנשים שמתווכחים איתה ולא מסכימים איתו, אז למה? נושא מאוד מאוד סבוך. למשל, יש כאלה שאומרים שאין טעם לבדוק ברגע נקודתי המון המון אסימפטומטיים, כי יכול להיות שעכשיו הם יהיו שליליים, אבל מחר הם יהיו חיוביים. יש פה ויכוח שלם וגדול.
שאלה את מי בודקים ומתי. מי שאומר, קודם כל בוא נגיד ככה, המלחמה נגד הבדיקות התחילה עוד בימי ברסי. ברסי ניצב לפני כולם.
משה בר סימן טוב, מנכ״ל משרד הבריאות.
נכון. 30% false positive, על מה אתם מדברים? האחוז באוכלוסייה הוא פחות מפרומיל, אחוז שגיאה כזאת, הכרח הרב איתמר גרוטו, עד כדי כך שהתווכח איתי ועדת הכנסת, וקרא לי גם בשמות מאוד נחמדים.
טוב, למרות שהשלמתם מאז.
אני לא עשיתי את אף פעם סולחה. אני עובד נורמלי, אני גם לא כועס עליו, מותר לו להגיד מה שהוא חושב, ומותר גם לי להגיד מה שאני חושב. אז הוא החליט שאם אתה רוצה לדוג בבריכה, דגים, יותר טוב לא לבריכה שיש הרבה דגים. אז הנה, הוא קיבל הרבה דגים, הרבה מאוד חולים, עכשיו יש לו, ברוך השם, המון, גם זה לא שינה כלום. דווקא בתקופה היינו שהיינו מעט דגים, מעט תחלואה הייתה, שם זה היה המקום שאפשר לתפוס את כל הסופר ספרדרים האלה, והיה אפשר לחסל את המחלה אז. לא הפתיחה שלה בתי ספר, הירידה, אוקיי, הייתה צריכה להיות מנוצלת, כמו שעשו מדינות אחרות, אני לא המצאתי כלום. מי שחושב שזה מוכיח, קודח, מעלה את כל הרעיונות האלה, אני פשוט הסתכלתי, מה קרה ביפן, מה קרה בסינגפור, מה קרה בגרמניה,
טוב, גם בספרד וצרפת הצליחו להתמודד עם זה.
אוי, תסתכלו, הם פתוחים, באיטלקים חיים היום, חביבי, חבל, הפסטה זורמת שם, והקפה בברים עובד ויש את הכל. זה נכון שהם שילמו מחיר יקר בתמותה.
אז משחק. היית מוכן לשלם מחיר גבוה בחיים
לא הייתי מוכן לשלם, אני בעד להציל חיים. תשמע, אנחנו הוצאנו אנשים קורונה גם בני 92. מקום אחר לא עושים את זה, סוגרים אותם בבית, נותנים להם מה שנקרא לשתות קוסטי חם. אנחנו לא עשינו את זה, אנחנו יהודים, אנחנו אוהבים לטפל בחולים ולהוציא אותם מידי מהלך המוות. זה הספורט הטבעי שלנו וזה הגיוני וזה טוב. מה שלא עשינו, לא למדנו מהם איך מתגברים על המחלה.
הסף של המערכת זה 600-800 חולים קשה, אנחנו בדרך לשם?
תראה, בינינו, הגורם המקביל היחידי שאני מכיר היום הוא כסף. זאת אומרת, אני יכול להכפיל גם את תוכליות הרופאים ואת האחיות, אוקיי?
יש מאיפה לקחת?
איך אתה יכול להכפיל?
יש לנו עכשיו בית ספר שנגמר בראשון לספטמבר, בית ספר לאחיות. אני לא יכול לגייס אף אחד מהם, אין לי כסף. תחשוב רק על הנקודה הזאת.
אבל תמיד משרד הבריאות אומר שכל רופא וכל אחות מוצאים תעסוקה, ואין רופאים ואחרות מוכתלים לארץ.
אבל לא כל אחות יכולה לטפל בחולה שהוא מחובר לאקמו, נכון? ולחולה בטיפול נמרץ.
ברור, לכן, לצודקת במיליון אחוז, לכן אני מנסה להגיד כמה שיותר מהר נטפל בבעיה, ונתחיל להכשיר את האנשים, נגדל את הקדר, כמה כבר אחיות יכולות לטפל, הן כבר נופלות מהרגליים, כי אני מעסיק אותם משמרת אחרי משמרת אחרי משמרת, גם של 4 אקמו שיש היום. ולא מדבר על 12 כמו שיהיו בספטמבר. צריך כסף. ומישהו מה, מישהו פתאום מתקמצד על הנקודה הכי חשובה לנו, שזה מערכת הטיפול שיכולה להציל חיים.
אבל אמרו שנותנים למערכת הבריאות 9 מיליארד שקל, זה בדרך, זורם.
אדריה, אני מתוך בית החולים שלי, עד עכשיו קיבלתי איזה חלק קטן, החזר הוצאות על זה שפתחנו יחידות קורונה, וקיבלנו עוד איזה מענק בנקום, מה שהפסדנו, של עוד איזה 50 מיליון,
כסף קטן,
לעומת מה שאני באמת זקוק, עד סוף שנה כמעט 200 מיליון שקל.
אז הפתרון שלך זה בדיקות ותקציבים?
קודם כל, אם רוצים בתי חולים, צריך להזדרז. 15 לחודש, ממש עוד 5 ימים. לא יהיה כסף ב-15 לחודש, אין לנו יותר אפשרות לטפל בחולים, גם אם ירצו. זה לא שאנחנו שובטים, זה לא שאני מאיים, אני שונא את המילה לאיים. זה פשוט ילך ויסגר. אז אולי נעשה איזו הפגנה של שעה למשוך תשומת לב ב-16 לחודש, ואולי השערים יסגרו לשעה, אף לא יהיה כניסה ולא יציאה, בשביל להראות שהמצב חמור כדי להעיר מישהו, כי עד שאתה לא עושה משהו, אף אחד לא מתעורר בכלל, אבל לאחר מכן, הכל יהיה בשקיעה, בצורה כזאת, ולא יהיה מזכורות, אני לא מניח שאנשים יעבדו בלי שכר.
זאב רוטשטיין, רוני לינדר, תודה.
תודה רבה.
הארץ השבוע, כאן סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בניסן הייתה לסאונד, אני ליאור קודנר. אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, את איתן אבריאל וסמי פרץ שהיו קודם, אתם יכולים לשמוע בפודקאסט האינטרסנטים, באתר דמרקר או בחנויות האפליקציות. להתראות.